כתוב, ראיתי את סער אברהם אברג'ל, הוא כותב בספר שלו, שבקריאת ים סוף, ראו את המרכבה של הקדוש ברוך הוא. ראתה שפחה מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי. אז כתוב, איך ראו כולם את הקדוש ברוך הוא, והגמרא אומרת שמשה רבנו, ומשה רבנו ואליהו הנביא, אם היה חור קטן, כמחת של סדקית, אז הם לא יכלו לעמוד, כי כתוב לא הראני האדם וחי. אז כתוב, איך ראתה שפחה על היה מה שלא לא ראה יחזקאל בן בוזי? הרי משה רבנו עם החור של מחת כסדקית לא יכל לראות. אז אומר הרב יורם אברג'ל, הוא אומר, למה, איך באמת ראתה? אז אומרים, למה? כמו שאומר אור החיים הקדוש, שהתקרבו לים, היה כיתור. מה תצעק אליי? כאילו, אמרו, הללו עובדי עבודה זרה, והללו עובדי עבודה זרה. מה שונים אלו מאלו? מה התשובה? לא ראינו בחזם תשובה. מה התשובה שענו להם? הללו עובדי עבודה זרה, והללו, מה שונים? לא ראינו בתשובה חזם, שהקדוש ברוך הוא ענה. אבל יש תשובה, אומר אור החיים הקדוש, לא צריך תשובה. התשובה היא שצריך מסירות נפש. זה נחשון בן עמינדב, שבאמת שתיהם עובדים עבודה זרה, עם ישראל והמצרים. אבל פה לא יעזור תפילה, לא כלום, רק מסירות נפש. אז כתוב באמת שנכנס, נחשון בן עמינדב מסר את הנפש, אז נפתח הים. אז זה מובן עכשיו, אומר רב יורם אברג'ל, איך משה רבנו הגמרא אומרת, שאם היה חור במערה, הוא לא יכל לעמוד בזה. ושפחה ראתה את כל המרכבת הקדוש ברוך הוא. אז איך זה יכול להיות? אז כתוב באמת, כי שם הם מסרו את הנפש, רשום לא הראני האדם וחי. שהם מסרו את הנפש כזה, כפשוטו, הם מסרו את הנפש, הם לא נקראים בחיים. אז הם ראויים לראות את הקדוש ברוך הוא. אבל משה רבנו ואליהו הנביא שהיו במערה, הם היו נקראים בחיים. כתוב, קשה זיווגו של אדם כקריאת ים סוף ופרנסתו. אז אומרים, מה היה מיוחד בקריאת ים סוף? מה פתח את ים סוף? שזה מתכון באמת למי שאין לו פרנסה או מי שאין לו שידור, שמה שפתח שם אז הוא יפתח לו. אז באמת אומר המדרש שהיה כיתור, כמו שאמרנו, אז משה רבנו בא להיכנס, הוא אומר לו, למה אני פתח לך? אני נבראתי לפניך, אתה נבראת ביום השישי, אני נבראתי לפניך, אז למה אני פתח לך? אז הוא אומר לו משה רבנו, כי אני הולך לקבל את התורה, אני הולך לקבל את התורה הקדושה. אז הוא, בכל זאת הוא לא רצה להיפתח. אז הקדוש ברוך הוא הוליך ימינו לימין משה ופתח את הים. אז אומרים, מה פתח את הים? העמל התורה. והחידוש פה אפילו שזה לפני שקיבלנו את התורה. רק האדם הולך לשיעור, הוא מקבע עליו לעמו על התורה, אז זה יפתח לו את הפרנסה ואת הזיגום. זה, נו, העמל התורה פתח את הים, אז ככה זה יפתח לו את הכל שם. כתוב באמת, יש הגמרא בחולין אומרת על שמה שבא רבי פנחס בן יאיר לנהר גינה והוא לא רצה להיפתח. אז הוא אומר לו, אם לא תיפתח אני אייבש אותך. אז הוא נפתח לו, רשום שמה שהוא נפתח לו 3 פעמים. אז אבל יש בירושלמי גרסה הרבה. יש בירושלמי גרסה למה הוא נפתח לו? הוא אמר להם, אנחנו יכולים לעבור.
יישר כוח לכל המברכים, יתברכו מן השמיים. ברוך השם, זכינו להגיע למועד הגדול והקדוש הזה, חג הפסח, חג הגאולה, חג החירות, חג האהבה. הרבה שמות יש לחג הזה. אני רוצה לפתוח במה שתמיד אני אומר פה, ואני שמח לחזור פעם נוספת. אף על פי שכל הציבור הקדוש יודע, אבל כבר אמר מסילת ישרים בהקדמה שיש הרבה דברים שצריכים לחזור ולשנן, ואין התועלת הנלקט מזה החיבור בפעם אחת, אלא בשינון בהתמדה. הגענו לחג הקדוש הזה, חג הפסח, ויש בו הרבה הרבה דברים טובים. מה? ביום ראשון של חול המועד של פסח, יש בו יורצייט חשוב מאוד. וגם מחר. ביום הראשון של חול המועד, זה יורצייט של המן הרשע, המן בלמדת האגגי, רוח השם תנחנו בגן החיות. אתה מבין? והנה, מתקרב שביעי של פסח, לדעת רוב השיטות בחזל, פרעות טבע. בעל התורים מביא מדרש שהוא ניצל והלך לנינווה וכו', אבל הרבה בחזל, בדברי רבותינו, אומרים שהוא טבע. כן, כן, יעבדו כל אויביך השם. גם הקדוש ברוך הוא עושה ביעור חמץ, אתה מבין? אז הוא גם כן מקיים המצוות, כמו שאומר הירושלמי בראש שנה. אז לדעת, לכן הימים האלה ימים גדולים, ומה התפקיד שלנו? למשוך מהם לכל השנה כולה. אמרתי שאני נהנה לחזור על מה ששמעתי מזקן אחד פה בירושלים. היה לפני שנות דור, אולי 60-70 שנה, בירושלים, תמיד חכם מופלג. קראו לו רבי מרדכי, או כמו שקוראים לו רב מוטיל. הוא היה פה דיין, היה גר בשכונת בית ישראל. והוא שאל שאלה נכונה. אומר, יש לנו כלל. כל מי שעשה משהו לכבוד הבורא יתברך, לכבוד ישראל, לכבוד התורה, אין הקדוש ברוך הוא מקפח שכר כל בריאה. הנה, הכלב לא יחרוץ כלב לשונו. בשעה שיצאו מצרים, אף כלב לא נבח. אם כן, תן לו הקדוש ברוך הוא שכרו. מה שכרו? בשר, בשדה, טרפה. לכלב תשליחון אותו. למה? היה צד. לא נבחו על ישראל, יש כאן מעלה של ישראל, מגיע לו שכר. הגמרא בבכורות דפי אומרת, שאל שם החכם אחד, מה? פטר חמור תפדה בשה. כך יש לנו הלכה. מה זה פטר חמור? אם הייתה אתון שהיא בכרה, הוולד הראשון שיצא, חמור, צריכים לעשות לו פדיון. פדיון פטר חמור. מצווה, מצווה גדולה, חשובה. שואלת הגמרא, ולמה חמור? למה לא סוס? למה לא גמל? מה נשתנה חמור משאר בהמות? אומרת הגמרא, לא, הקדוש ברוך הוא נתן לו את שכרו. בשעה שיצאו ישראל ממצרים, כל אחד יודע, וגם בביזת הים, התעינו, כל אחד היה לו כסף וזהב, 90 חמורים היה לו, 80 חמורים היה לו, של לובים, חמור לובי זה כמו פיל, אתה מבין? יש כאלה, אני מכיר, כן, כמעט 120 באיזה מקום, לא חשוב. על כל פנים, אז חמור לובי, ואז התעינו אותו בכסף וזהב, וזה עזר לישראל. החמור הזה עזר לישראל, אז מגיע לו שכר. מה השכר? פטר חמור, תפדה בשה. מה רואים? שכך הנהגת הבורא התברך. כל מי שעושה משהו, טובה, מצווה, לכבוד הבורא, לכבוד תורתו, לכבוד עם ישראל, הקדוש ברוך הוא לא מקפח שכרו. מאמר מוסגר, מזה יבין כל אחד ואחד, כמה מצווה שלנו יקרה, כמה נחת רוח עושה בשמיים, וכמה שכרו גדול. כמה שכרו גדול, בשביל שלא נבח, אז כבר יש מצוות עשה לפי דעת ראשונים, לכלב תשלחונותו ועוד ועוד. אדם שבא לשיעור תורה קבוע, יום יום, לא כמוני שברק לסיומים, אתה מבין? אלא יום יום. אשרה ואשרה חלקו, לך תדע כמה שכרו גדול. קל וחומר בן משה, קל וחומר מה שראינו מקודם. כל פנים, רב מרדכי זה הגאון הצדיק, רב מוטיל כמו שקראו לו, שאל שאלה נכונה, ואני נהנה לחזור על זה, אפילו שהציבור יודע מזה. אומר, אם כן, כך הנהגת הבורא התברך, שכל מי שעשה עזרה לישראל, טובה, מצווה, אין הקדוש ברוך הוא, תודה רבה. אין הקדוש ברוך הוא מקפח שכרו, נותן לו שכרו מושלם. אז יש להבין. אמרו רבותינו במדרש, בשמות רבה, ופרעו הקריב, לא כתוב קרב, אלא הקריב. הקריב זה פועל יוצא, שקירב אחרים. אמר רבי ברכיה, כן, מלמד שהקריב את ישראל לאביהם שבשמיים. מדרש ידוע מפורסם, מי לא מכיר את זה? מה פירוש? בשעה שפרעו רדף אחרי ישראל הרשע הזה, הוא לא בא להחזיר אותם לעבדים, לא. אמר אויב, ארדוף, אסיג, אחלק שלל. אריק חרבי, תורי שם הידי. הבאנו בשם המפרשים, מה זה אריק חרבי? רש"י עליו השלום מפרש, אריק חרבי, אני אשלוף את החרב, ובזה חס ושלום יהרוג את שונאי ישראל. ויש אומרים, אריק חרבי ארוקן את החרב מהתפקיד שלה. אני לא ארוג את ישראל חלילה בחרב, בידיים, מרוב השנאה והנקמה שרצה, אריק חרבי תורי שם ידי, בידיים אני אחסל את ישראל. מרוב הכעס והחרון והשנאה, אחרי כל עשרת המכות שהוא קיבל, כבר ניתה מצרים שממה. מרוב השנאה, כך הוא אמר, אריק חרבי תורי שם ידי. אז, והתקרב, וראו אותו, כל ישראל ראו אותו מתקרב. ואמרנו פעם, שגם ראו את הסימנים שלו. איזה סימנים? אתה מבין? זה שפה בינלאומית, זה כולם מבינים. ראו, מה יעשו? היו ישראל באותו זמן במצב איום ונורא. איך אמר המדרש? מעשה באותה יונה שהייתה בורחת מהנץ. נץ, עוף טורף. הוא רדף אחרי יונה לטרוף אותה. ברחה. לאיפה נכנסה? לנקיק הסלע. בסלע יש איזה חור, איזה מאורה, באה להיכנס בפנים, לברוח ממנו, לנצל ממנו. והנה, יש שם נחש צפה, עומד נחש. אוהו, מה תעשה? מה תעשה היונה הזו במצב סכנה שאין כדוגמתו? בחוץ מחכה שם הנץ לטרוף אותה, ופה יש נחש, אוי ואבוי, מה יהיה? זה המשל. מה נמשל? כך היו ישראל באותו זמן. ים לפניהם, ופרעו אחריהם, והוא מתקרב, כמו שאמרנו, עושה להם סימנים, חכו, חכו עוד מעט. מה יעשו? פחד פחדים. פרעו הקריב, מלמד שיקריב אותם לביהם שבשמיים עשו תשובה. ראו, אין מצב אחר. מצב סכנה כזה חמור. אני לא יודע אם אי פעם בית ישראל היה בסכנה כזו גדולה כמו בקריאת ים סוף. פחד נוראי. בא אחריהם, אלפים חיילים, אם אני לא טועה במחילתא, אמרו שירבעם 300 אלף, או יותר אפילו, 300 מיליון, לא יודע כמה באו לתפוס את ישראל, הוא וכל הצבא שלו. ועם ישראל בפחד עשו תשובה. אין לנו דבר אחר. כשאדם עושה תשובה, אומר, בונו של עולם, אני מודה, חטאתי, עוויתי, פשעתי, תסלח לי. אבא רחמן, אתה אבא אוהב שלנו. נכון, לא עשינו הכל הוגן, אבל מחליטים, מעכשיו פותחים דף חדש, בעזרת השם, נעשה תורה ומצוות כדבעי. מיד הקדוש ברוך הוא מקבל תשובתם של ישראל. אין הקדוש ברוך הוא פוסל תפילת כל נברא, כל תפילה מתקבלת, כל תשובה מתקבלת. אנחנו מבקשים על זה כל יום. שיבנו, קדוש ברוך הוא כמו שיבי החפץ חיים, אוהב כל אחד מאיתנו, כל אחד מאיתנו, יותר ממה שאדם אוהב את עצמו, השם יתברך אוהב אותו. לדעת את זה. לכן עשו תשובה. עשו תשובה, יופי. ואז קרה לפרעה מה שקרה, טבע בים וכו' וכו'. הנס הגדול של קריאת ים סוף, אלה עוברים, אלה טובעים, 10 ניסים היה לאבותינו על הים, ונקרא לכל מיני מחיצות, כל אחד עבר במחיצה שלו, היה שם אילנות, כל אחד מה שהיה רוצה, אם רוצה תפוח עץ, רוצה בננה, כמובן בשגחת בדץ, אין מחשוש, הכל בסדר, ועשה להם את זה שקוף, את כל הקריאה הזו, שכל אחד יראה את השבט השני, לא ידאג, יגיד אני שבט ראובן, עובר, אבל מה עם שבט שמעון, אולי הם תבואו, לא, כשיש בחור עשה את כל האופנים, שהכל יהיה על הצד יותר טוב ניסים ונפלאות. ופרעה טבע, כמו שאמרנו, רוב שיטות בחז"ל, שהוא גם כן טבע. שאל הרב, רגע, יש לנו כלל. מה הכלל? אין הקדוש ברוך הוא מקפח שכר כל בריאה. אז איפה השכר של פרעה? החזיר את כולם בתשובה שלמה? מה זה? אשרה ואשרה חלקו, מגיע לו שכר? ככה שאל. אם הכלב קיבל והחמור קיבל, אז פרעה, שהוא גם חמור וגם כלב, בטח צריך לקבל. למה לא קיבל? אמר הרב, לא, לא, לא. יש בחור נתן לו שכרו מושלם. אני נהנה לחזור על זה. אומר, מה? כשאדם הולך לעולמו, השם ייתן לכולנו חיים טובים וארוכים, כתוב שולחן ערוך, שלא יישאר לבדו. יש נחת לנשמה כשיש מסביבה אנשים. לא ישאירו אותו לבד, אלא שיפטר, לא. צריך לשבת איתו מסביבו וכו'. כך כתוב שולחן ערוך. זה דבר אחד. דבר שני, אדם שמשך ימיו, שנות חייו, הוא היה אוסף ממון, נכסים, רכוש. מה הוא רוצה? שכל הנכסים שלו והרכוש שלו ילך לאנשים טובים, אנשים צדיקים. לא יקחו את זה ארחי פרחי. יקחו את זה אנשים באמת יראים ושלמים. דבר שלישי, בהרבה מקומות וגם בירושלים נוהגים כך, שהרי שאדם הולך לעולמו, מטבילים אותו במקווה. יש מקווה מיוחד לנפטרים. אומר, הנה הקדוש ברוך הוא שלם לו לפרעה את שכרו מושלם. כשהתפגר הנבל הזה, הוא לא היה לבדו. 60 ריבו היו סביבו. 600,000 איש. מי זכה לדבר הזה? שבשעה שהוא מת, יוצא מן העולם, מקיפים אותו 600,000 איש. רק פרעה הרשע. הנה קיבל את שכרו. כל הכסף והזהב, למי הלך? לארחי פרחי? כולם עשו תשובה, אמרנו. כולם בעלי תשובה צדיקים, קיבלו את השכר, את כספו. מה רצה הדבר השלישי? מקווה? ים סוף זה מקווה כשר, גלת כושר, הדבילו אותו שם כמו שצריך. הנה, לא כיפח את שכרו. ככה אמר מוטי עליו השלום. פגשתי פה זקן, אמרתי לו את הדבר הזה. אומר לי, לי אתה אומר? אני עצמי שמעתי את זה מרב מוטי. אתה אומר לי, אתה בא לחדש לי, ואני אוסיף על דבריך. הוא אמר עוד, מה שאתה לא אמרת, הוא חידש לי את זה, הזקן הזה. אומר, בשעה שאדם נפטר, אז יש הרבה שאומרים פסוקים, זמירות, שיר השירים וכיוצא בזה. שלא יהיה נשמתו ככה, יצאת מתוך דברי תורה, מתוך פסוקים. אומר, גם פרעו, כולם שרו, 60 ריבו שרו, אז ישיר משה, מי זכה לזה? ככה הרשע הזה, מה שמו זכרו, הפרעו הנבל הזה. ככה אמר הרב, והוא אמר עוד דבר גדול. וזה אנחנו צריכים לדעת, דבר אמיתי, שיש בו עידוד וחיזוק. אומר, היה סוחר, היה לו עסק, וכל סוחר, שלום עליכם, וכל סוחר עושה מה שנקרא מאזן. מאזן, מה סך ההוצאות, מה סך ההכנסות. טוב, הנה הוא עושה את החשבון שלו, ורואה, החודש הזה, ההוצאות שלי היה 1,000, דוגמה אני אומר, וההכנסות היה 1,000. כלומר, בדיוק, סך ההוצאות, סך ההכנסות שווה. זה סוחר, סוחר רוצה להרוויח. מה אם קיבלתי והוצאתי אותו דבר, מה הרווחנו? טוב, אולי החודש הזה יצא ככה, נראה בחודש הבא. עשה החודש הבא, עוד פעם, סך ההכנסות, 1,000. סך ההוצאות, 1,000. טוב, נחכה עוד חודש. חודש שלישי, גם כן, סך ההכנסות, 1,000. סך ההוצאות, 1,000. מה אומרים לאחד כזה? חביבי, תסגור את העסק. אם העסק הוא לא עסק רווחי, אם אתה לא מרוויח, סך ההוצאות וסך ההכנסות שווה, איזה עסק זה? איך אומרת הגמרא? זבון וזבין תגר יקרה, קנה במאה ומחר במאה. זה נקרא סוחר? סוחר צריך שיהיה לו רווחים. אם החנות שלך, ההוצאות וההכנסות שוות, אז אין לך, זה לא רווח, זה תסגור את העסק, תקח משהו אחר. אומר רב מוטי לזצ"ל, אם הקדוש ברוך הוא ישתבח שמו לא סוגר את העסק, ועדיין אנחנו חיים וקיימים, פירושו של דבר שיש לו רווחים מאיתנו. אם לא היה רווחים, מה היה עושה? היה סוגר את העסק. אם לא סגר את העסק, על פירושו של דבר שיש לו רווחים מאיתנו. למה אני אומר את זה? כי היצר בא לאדם, לא, מה אתה שווה, מה אתה עושה, מה זה, תמיד הוא מקטין לו. מקטין לו את המעלות שלו ומגדיל לו את החסרונות שלו. העץ הערה שקרן שאין כמוהו. לא להתפתות ולא לשמוע לו. אמרנו בשיעור פעם, אפילו יבוא היצר ויאמר לך, אני משקר, גם זה שקר. אתה מבין? לא לשמוך כלום. אם העסק קיים, הווה אומר שיש לבורא יתברך רווחים מהעסק הזה שנקרא בני ישראל. אם לא כך, מזמן היה סוגר את העסק, לזכור את זה. הנה, חג הפסח, כמה זכויות היה, כמה מצוות היה, כמה הפסח חילקו, כמה תורה יש, שיעורי תורה בכל מקום. חשוב, רק, הנקודה, להמשיך את זה לכל השנה כולה. זה לא רק לחג הפסח, אלא הדבר הזה צריך להיות לכל השנה כולה. בפרט, הבאתי פה מרב חיים פלאג'י זצ"ל, כותב בספר שלו מועד לכל חי, קראנו את זה. במועד לכל חי, יש לו ספר על המועדים, רב חיים פלאג'י זצ"ל, הגאון הגאונים, אומר לשון שאנחנו צריכים לזכור אותו היטב. שם הוא כותב בסימן ד' בסופו אות מ"ה, אני מקריא את לשונו. האיש הירא והחרד, אדם שיש לו יראת שמיים, אדם שעושה את החשבון הנפש, לא רק בערב כיפור, אלא כל השנה כולה דעתו נתונה לפעולות שלו, אם הוא עושה כמו שצריך, אם זה רצון הבורא, או חי בלי חשבון, לא ככה. אז מה אומר, בימים האלה שלאחר הפסח, כמו הימים שלנו, שאנחנו כבר מסיימים ימי הפסח או למועד, ומיד אחרי זה מתחיל ספירת העומר, כבר התחיל ספירת העומר, אומר ראוי להיות זהיר וזריז, לעמוד ולשרת בשם השם יותר על כל הימים. כל יום ויום, איזה יום שיהיה, אפילו אני לא יודע מה היא באייר, צריך האדם להשתדל ולהתאמץ בלימוד התורה ובקיום המצוות. אומר הרב, אבל בימים האלה עכשיו, מפסח ועד חג השבועות, צריך להיות כלשונו זהיר וזריז לעמוד לשרת בשם השם יותר על כל הימים, בקדושה ובטהורה, ביראת השם כל היום. למה? כי הימים האלה הם ימי שורש. פירוש, כך הביאו גם כן כמדומני מרבנו הרשש, שהימים האלה הם ימי שורש לכל השנה כולה. ואיך שאדם מתנהג בתורה, במצוות, בחסד, במעשים טובים, זה יאיר וישפיע לכל השנה כולה. כך הוא אומר. ואמרו רבותינו הקדמונים, כי הימים הללו, מפסח עד חג השבועות, הם לאות ולמופת לכל השנה כולה. זה סימן טוב לכל השנה. אם ירבה בהם בתורה ובמצוות, כך יהיה מראשית השנה ועד אחרית השנה. וחס ושלום, ככה בהפך, אוי ואבוי. אז צריכים לדעת, הימים האלה לא ימים פשוטים, ימי ספירת העומר, אמרו הקדמונים, מה זה ספירה? ספירה זה למשל סופרים, היום חמישה ימים לעומר, היום שישה ימים סופרים. אבל אמרו עוד ביאור, מה כמו ספיר? ספיר זה אבן טובה שמאירה. הימים האלה ימים גדולים, ימים מאירים. לכן צריך לנצל אותם היטב היטב לעבודת השם. הם ימי ראשית, מתחיל עכשיו מניסן, מתחיל ימי ראשית, כמו שאומר הרב. וזה סימן טוב לכל השנה כולה, מראשית השנה ועד אחרית השנה. הרב חידה עליו השלום הביא מרב חיים ויטל, שאל שאלה גדולה. שלמה המלך עליו השלום, היה החכם מכל אדם, ידוע. בספר מלכים כתוב, עוד כשהיה ילד בן 12 שנה, לפני בר מצווה, היה לו גילוי נבואי בגבעון. שם התגלה עליו בורא עולם, והנה הוא מדבר איתו, ילד בן 12 כבר נהיה נביא, איפה שמענו דברים כאלה? אומר לו לשלמה המלך, מה אתה מבקש? תבקש ואני אתן לך. ככה בחלום הלילה בא אליו ואומר לו, מה אתה רוצה לבקש? תבקש, אני אתן לך. מה ביקש? ונתת לי לב שומע. לב שומע. לב שומע פירושו מבין חכם. מה אמר לו בורא עולם? יפה, ככה ביקשת. חוכמה, לב שומע. לא ביקשת אריכות ימים. לא ביקשת עושר. לא ביקשת נפש אויביך. ביקשת חוכמה, לב שומע, תקבל את זה, ותהיה חכם יותר מכולם, וגם מה שלא ביקשת, אני אתן לך. אתן לך מלוכה, אתן לך נפש אויביך, אתן לך עשירות וכו'. כמו שכתוב בספר מלכים. ידוע מה שאמרו המפרשים, האדמו"ר מגור הזקן, וגם רב חזקאל אברהמסקי זה עשה בספר כותב. לכאורה, מה כל כך יש התפעלות בשמיים, מהתשובה של שלמה המלך. לו יצויה, בוא נחשוב, שעכשיו היה נכנס פה לבית המדרש, הרגע הזה, היה נכנס מישהו, ואומר, תשמע, אני באתי מן השמיים עכשיו, ואני אומר לך, עכשיו שעת רצון, מה שאתה מבקש מהשמיים תקבל.
מה שאתה מבקש תקבל.
מה היינו מבקשים? כל אחד היה אומר, בונו של עולם, תן לי חוכמה, תן לי בינה, תן לי דעת, תן לי, תן לי. אז מה הרבותה? מה הגדולה של שלמה המלך, שכל כך התפעלו בשמיים, ואמרו, או, לא ביקשת כסף, לא ביקשת זהב, לא ביקשת מלכות, ביקשת לב שומע, תקבל ותקבל הכל. כל אחד היה מבקש. אמר הרב, כן, אצל שלמה המלך זה היה בשעה שהוא ישן, בשעה שהוא חולם, כשכלי הדעת מושבתים. זה לא עכשיו שאדם ער והשכל שלו עובד, זה פשיטה שיבקש חוכמה. אבל בשעה שאדם ישן, שלא נבוא לידי ניסיון, אם אדם בשעה שישן יבוא וישאלו אותו, מה אתה מבקש? אבוקדו, חשבתי במבה. על כל פנים, אתה מבין? זה מה שהוא יבקש. שלא נבוא לידי ניסיון. זה הרבותה. אם בשעת שינה, כשכלי הדעת שלו שובטים ומסולקים, והוא מבקש חוכמה, שמע מנה שזה מסת נפשו, זה בדיוק מה שכל כולו חופץ ורוצה. אשרר, בשעה שאדם ער, השכל שלו עובד, אז זה פשיטה, מה יבקש? ודאי יבקש דברים כאלה, חוכמה וכו'. אז מה הוא קיבל? חוכמה, ותרב חוכמת שלמה, מקלקול ודרדה והמן, בני מחול, מכל בני קדם. לנו זה לא אומר כלום, מי זה דרדה? שמעת על דרדה? לא יודע מה זה. בני מחול, אבל מי שורא ברשי שם, נבהל. דרדה זה דור דעה, אלה שעמדו עמד הר סיני ושדיברו עם הקדוש ברוך הוא, פנים בפנים דיבר עם חמשיהם, וכולם שמעו את כל השם מדבר, כולם יהיו נביאים, שלמה חכם מהם. כך אומר רשי, כלכל זה יוסף, שקלקל את אחיו, כמה היה חכם מופלג. בני קדם, אברהם, יצחק ויעקב, מכל האדם, מהאדם הראשון. רשי שם בחומש, בספר מלכים. אתה מבין איזה חוכמה? יותר מהאדם הראשון, פלא פלאות. פלא פלאות, שלמה המלך. מה אומר? שלמה החכם מכל אדם. חכם עיניו בראשו. חזק וברוך. זה אפילו ילד בן 5 יודע שהעיניים נמצאים בראש של האדם ולא בגב שלו ולא בבטן שלו. זה שלמה המלך צריך שמיע לי. חכם עיניו בראשו. כל אחד יודע. מה כאן החוכמה? בא שלמה באמת, שמע טוב. חכם עיניו בראשו. תודה רבה. מה שמעת לנו בזה? מה לימדת אותנו? כל אחד יודע. לך תראה. אומר רב חיים ויטל זצ"ל, מביא אותו רב חידה, אין הכוונה של שלמה חכם עיניו בראשו, פירושו בראש הפיזי, בקודקוד שלו. זה כל אחד, הוא אוהב וכל אחד יודע. ראשו, ראשיתו של דבר. ראשיתו של דבר. הנה עכשיו הימים האלה, כמו שהוא אומר ימי ראשית, את אלה לתפוס ולקדש. שיהיה יותר בתורה, יותר בחסד, יותר בעבודת השם יתברך. ימי ראשית. למה? כי הכלל בידינו, כמו שדיברנו השבוע, גופה בתר רשע גריר. הגוף נגרר אחרי הראש. אם הראש בקדושה, אם הראש מצווה, אז גם הגוף אחריו יבוא בקדושה. תן דעתך ותראה שכל משהו ראש אצלנו, התורה קידשה אותו, התורה עשתה אותו מציאות של מצווה. אם זה בזמן, ראש השנה. ראש השנה, היום הכי גדול. ראש השנה, דרך אגב, מתקרב, לא לשכוח. ואחר כך, ראש חודש. גם כן, קדוש. יש אומרים אסור עשיית מלאכה. יש בו קורבן מוסף. ראש חודש, זה בזמן. וגם בכל דבר. בכור, הוא הראשון, קדוש. בכור אדם, בכור בהמה. חלה, ראשית עשותיכם, מצווה. ביקורים, ראשית. כל דבר שהוא ראש וראשית, תבדוק ותראה. שהתורה נתנה לו מעלה, נתנה לו קדושה. מדוע? כי גוף הבתרש הגריר. אם הראשית תהיה בקדושה, אם הראשית יהיה כמו שצריך עבודת השם יתברך, ממילא גם הגוף אחריו נקרא. אם אנחנו עכשיו, כמו שאומר הרב, אמרו הקדמונים, כי הימים האלה מאחרי פסח ועד חג השבועות, הם לאות ולמופת, לכל השנה כולה, לכן הימים האלה של הר הפסח, ישתדל האדם בקדושה ותהרה וביראת השם, נורא נוראות, ואם ירבה בהם בתורה במצוות, כך יהיה מראשית השנה ועד אחרית שנה. אז הנה, זה מפתח גדול, לדעת איך לנצל את הימים האלה. אני לא אומר, אם אדם צריך לצאת למלאכתו וכיוצא בזה, בסדר, נתנה התורה רשות לאדם, ואספת דגנך. אבל שידע את הזמן הפנוי שלו, שלא יציא את זה בשהי פהי, לסתם שטויות והבלים, אלא להשתדל יותר. כמה אני שמח שיש ברוך השם היום דבר שלא היה, אני זוכר בצעירותי, בילדותי, לא היה, והיום יש. כמעט לא יימצא בית הכנסת שאין בו שיעורי תורה. אני זוכר כשהיינו ילדים, אני זוכר, היינו בני 8, בני 9, היו בתי כנסיות שהיו פותחים אותם משבת לשבת. היה תפילת שחרית של שבת, אחר כך סוגרים, אחר כך תבוא שבוע הבא, תפילת שבת, סוגרים. היום כמעט כל בית הכנסת יש בו שיעורי תורה. כל אחד ואחד בשכונה שלו יראה, יש בתי כנסיות, שיעורי תורה, אם זה הלכה, אם זה דף יומי, אם זה מוסר, לא חסר, תורה גדולה, תורה גדולה. אז זה אדם שיהיה לו את הקביעות קבועה, קבועה. ושאלתי וסיפרתי פה כמה פעמים את אותו אחד, אתה משתתף בשיעורי תורה יום יום, ואמרתי זה כמה פעמים פה, אומר לי זה תלוי, שמע זה תשובה, זה תלוי, אמרתי לו מה תלוי? אמר הרשע תלוי, מה תלוי? אומר לי זה תלוי, אמרתי לו אני לא מבין מה אתה מדבר, אומר זה תלוי במודעה, לא נפלאות, לא מבין מה אתה מדבר בכלל, אומר במודעה, אם במודעה יהיה כתוב יחולה כיבוד קל, אז הוא בא מעשרה ראשוני, אתה מבין? אין צריך לומר אם תהיה סעודה של מצווה, מביאים אוכל, מביאים זה, הוא כבר נמצא שם מיד מיד. אבל אם אין שום דבר במודעה, מן דחר שמי, מי ראה אותו? אולי פעם בשנה יש לו יורצת של אבא שלו, בא להתפלל, להגיד קדיש, כמו שאמרו עוד הרשנים, תפילות מי תיקן? תפילות אבות תקנו. יש לו יורצת של אבא, אז הוא בא להתפלל. לא ייתכן, בשום פנים ואופן לא ייתכן. כמו שאדם דואג לגופו, אוכל, כולם זהירים, יש אחד אוכל, 3 סעודות ביום, חסידים ואנשי מעשה, יש לו סעודת 10, סעודת 4, למצטר קוף בריא, לבריאות, לבריאות. מה עם הנשמה? גם הנשמה היא צריכה את שלה. ממה היא תסבע? מהלחם, מהבשר, מהדגים? תן לה משלה, רוחניות, מצוות, תורה, חסד, מידות טובות. זה מה שצריך. אדם זה אדם, אני תמיד שואל את עצמי ואין לי תשובה. מי שיכול להסביר לי, אני אשמח מאוד. אני אשאל אתכם. יש שני שותפים. זה השקיע 100,000, זה השקיע 100,000 בעסק. ועושים עסק. יש רווחים. איך מחלקים את הרווחים? איך מחלקים? חצי חצי. אתה השקעת 100, זה השקיע 100, כל אחד בדין ושיתו לסחרו. זה יקבל את חלקו, זה יקבל את חלקו. למה? שותפות. שותפות אמיתית. מה שאדם לפי זה, הוא השקיע 100, זה השקיע 100, מקבלים את השכר חצי חצי. יפה. הנה בורא עולם, ברא שותפים. מי השותפים? הגוף והנשמה. הגוף עפר מן האדמה. לקח והכניס בו נשמה אלוקית קדושה יותר ממלאכי השרת. ככה מביא בנפש החיים מהזוהר הקדוש. שני שותפים, למעשה גם שותפים הפוכים. זה עפר מן האדמה, עפריות החומריות גס, אין לך יותר חומרי מאשר האדמה עפר. ומצד שני, יש את הנשמה האלוקית, שותפים. נו, מה אמרנו? שותף נוטל חצי חצי. כמה שעות יש ביום? ביממה 24. אז כמה צריך לקחת הגוף? 12. והנשמה? 12. נו, אדם יראה כמה שעות הוא נוטל לנשמה שלו. קח דף. נעשה חשבון. אם מגיע לשלוש, ארבע, אשרה ואשרי חלקו, כולל ברכת המזון. נכניס גם את זה באמצע. איפה? אני שואל, תסביר לי. הנה שותפים. היה צריך להיות חצי חצי. הכל ייקח הגוף? ומה יישאר מזה? לכן שהאדם ידעה גם כן לנפשו, כמו שאומר הרב. ירבה בתורה, ירבה ממצוות, ירבה בחסדים. מה זה חסדים? יש חסד בגופו, שעוזר לשני. יש חסד בממונו, מלווה וכיוצא בזה. ומי שאין לו ראש להלוות ולעשות גמח, אז אמרו רבותינו, חפץ חיים כותב, יפקיד את זה בגמח. יפקיד בגמח. יש ברוך השם הרבה גמחים טובים, מבוססים, ולא צריך להפקיד שם מיליונים. גם מפקיד 1,000, להפקיד 2,000 שקל, גם כן טוב. כבר זה עושה פירות. אומר החפץ חיים, זה עושה פירות ומקיים מצווה, אפילו בשעה שישן. אתה מבין? ישן. נוחר גם כן, אתה מבין? ובאותו זמן מקיים מצווה. כשאדם ידע, החסד הזה זה חסד גדול, אנשים נזקקים, יעזור, אומר, ספר שלם, כתב רבנו החפץ חיים, אהבת חסד, העניינים הללו. יש אחד שמונח אצלו בכסף, סיפר לי אחד בעל גמח, סיפרתי את זה בשיעור. אומר, בא אליהם איזה יהודי ואומר, אני רוצה להפקיד אצלכם כסף. יש לי מונח אצלי בבית, מונח באיזה עלייה, באיזה מרתף, ואני רוצה לדעת אם זה 100% חוזר אליי והכל בסדר. הראו לו, הבטיחו לו, בדק, ראה, אמר, אני מביא לכם. הביא סק מלא דולרים. מונח שם, אולי 20 שנה במרתף שלו. התחילו לספור אותו, כל הידיים נהיו שחורות. אמרו, אתה רואה איזה כסף שחור זה, נביא. כסף שחור, מונח בסק, באיזה מרתף, באיזה עלייה, מונח ככה, כיוון שאין להופכין. היה לא תשם את זה בגמח, היה עושה הלוואות, היה מרוויח אלפים מצוות, אלפים. ספרו את זה, נהיה אדם שחורות, אומר לי, זה כסף שחור, אתה מבין? אדם שידע, אני לא מבקש שייתן מיליון דולר, אבל יש לו איזה סכום, ולא צריך את זה, יכול לתת, יש הרבה גמחים, יש הגמח של הרב נויברט, יש הרבה גמחים גדולים של הרב קופרמן, יש הרבה, יודעים, וזה חסד גדול. זה חסד בגופו, זה חסד בממונו. אומר רבנו יונה דבר נפלא בשערי תשובה. בשער השלישי, סימן רש יוד. אומר רבנו יונה, ויש חסד בלשונו. אדם בדיבור שלו יכול לעזור לשני. לדבר איתו, לשמוע אותו. לפעמים אדם יש לו איזה בעיה, איזה מצוקה, מכאיב לו, מפריע לו. בא אל השני, אומר לו, בוא תשמע אותי. רגע, קודם כל תשמע אותי, רק אני אשמע אותך. לא, תשמע, תתה אוזן, תתף. הרבה פעמים זה עוזר. ואין קץ לשכר, שיכול לעשות בלשונו לנפשו. כך אומר רבן יונה. תשמע איזה מילים. אין קץ לשכר שיכול לעשות בלשונו, בדיבור שלו, לנפשו. אנחנו לא יודעים. פעולה קטנה יכולה לפעול הרבה. סיפרתי מעשה שסיפר רב גדול. אומר, קיבל הזמנה לחתונה. קיבל מי שמזמין אותו לחתונה. טוב, מסתכל, לא מכיר, לא את החתן, לא את הקלה, לא את המשפחות. אומר, אולי זה טעות. אם אדם מקבל הזמנה, טוב, אמר בכל זאת, הזמין אותי, נו, נלך, נגיד לחתן מזל טוב, ואני יוצא. וכך היה. הגיע התאריך של החתונה, מעשה אמיתי. הגיע התאריך של החתונה, הלך לחתונה, לאולם, נכנס, לא מכיר אף אחד. לא מכיר אף אחד. לא מצד של החתן, לא מצד של הכלה, כלום. אומר, טוב, איפה החתן? אני אגיד לו מזל טוב, ואני אברך אותו, ואני יוצא. חיפש את החתן, מצא את החתן, רץ החתן אליו, קפץ עליו, התחיל לחבק אותו, התחיל לנשק אותו, אומר, הצלת את חיי, הצלת את חיי. אומר לו, סליחה, אני לא מכיר אותך בכלל. פעם ראשונה שאני רואה אותך, אולי אתה מחליף אותי מישהו אחר. לפעמים קורה שאדם, נתחלף לו. אומר, לא, אתה כבוד הרב. אומר, תסלח לי, אני לא ראית אותך אף פעם, מה אתה רוצה ממני? אומר, אתה שכחת. לפני איזה שנים, 4-5-6 שנים, אני באתי מחוץ לארץ ללמוד פה בארץ ישראל, בישיבה. באתי ללמוד פה, גולי למקום תורה. באתי לישיבה, ישיבה כמה מאות תלמידים, אף אחד לא מכיר אותי, אני לא מכיר את השפה, לא יודע לדבר בעברית, לא מכיר את המנטליות, מה שנקרא, של ארץ ישראל, ואני כולי לבד, בדד. עוד יום ועוד יום ועוד יום נשברתי. אמרתי, אני לא יכול, אני לא יכול. אף אחד לא מתקרב אליי, אף אחד לא שואל, אף אחד לא מתעניין. אני הולך חוזר בחזרה, מחוץ לארץ. בטח אני אמשיך, כל יום יהיה לי חוק לישראל, מעמדות, תהילים, שיעור, אבל אני לא יהיה בן תורה, אני אלך לעבוד. כמובן, אם כבר לקביעות יהיה. וכך אני חושב, הייתי הולך ברחוב, ואתה, כבוד הרב, פגשת אותי. והצברון שלי היה כפוף מקופל, כופף לא מסודר. אתה אמרתי לי, רגע, בן תורה, אתה בן תורה, למה הצברון שלך ככה שלומפר? סדר לך את זה, סידרת את זה וסידרת לי את זה ועודדת אותי. שמעתי וראיתי שיש מישהו שאכפת לו ממני, הנה הוא דואג לי. אמרתי, אני חוזר לישיבה. וחזרתי, והנה ברוך השם, למדתי 5-6 שנים, ועכשיו אני מתחתן, בית של תורה, הכל ממה? מההתייחסות שלך. אמרת לי, בן תורה צריך להיראות במסודר, לא שלומפר כזה, אתה מבין? המשפט הזה בנה עולמות, אתה מבין? אנחנו לא יודעים, אין קץ מה שהדיבור של האדם יכול לפעול. איזה מילה טובה, איזה עידוד, איזה מילה שהיא מחזקת אותו, אנחנו לא יודעים. אז הנה, חסד בגופו, חסד בממונו, חסד בדיבורו. שאדם ידע את הדברים הללו. מילה טובה, מילה טובה. גם בבית מותר לשבח, מותר שיהיה הארת פנים. כבר סיפרתי כמה פעמים, פה בירושלים, כולם זוכרים, לפני 20 שנה, 25 שנה, היה גאון מפורסם, רבי שלמה זלמן אוירבך זצ"ל. היה מעמודי ההוראה, ועליו סיפרו סיפור פלא. כשהיה בא הביתה, והיה דופק בדלת להיכנס, לא היה נכנס מיד. היה מחכה שנייה, שנייה, מה? מחייך ונכנס הביתה. כשאדם נכנס עם חיוך, אז כל האווירה משתנה, עם חיוך גדול. סיפרו עליו, ככה סיפרו, אני זוכר, כשנפטר הרב, רצו לכתוב עליו הספד בעיתון. טוב, חיפשו תמונה שלו, ושימו אותי יחד עם ההספד, לא מצאו. כל התמונות, רואים אותו מחייך חיוך גדול. אי אפשר לעשות הספד, הוא מחייך שם, זה לא הולך. עד שבסוף מצאו תמונה אחת. איזה תמונה? היה הכנסת ספר תורה. ספר תורה היה בחיקו, זה היה יותר רציני, אתה מבין? אז את זה שמו. כי שאר התמונות, אומרים אותו מחייך, מחייך, מה תעשה לו הספד והוא מחייך, זה לא נדבק, אתה מבין? הנה, כמה זה עולה לחייך? עולה כסף? מה יש? מאיר פנים. אומרים העולם, חיוך לא עולה כסף, אבל הוא שווה מיליונים. מיליונים. אדם פוגש את חברו בבוקר, מחייך אליו, מאיר לו פנים, בלבביות, בוקר טוב. גן עדן בחיים. אבל אם הוא מסתכל עליו ככה, כאילו בשר שמתעלם מן העין, אתה מבין? קלקל לו את כל היום. בדוק ומנוסה, בדוק ומנוסה. אז הנה, שאדם מתחנך לדברים הללו, זה חסד. מאיפה זה יבוא? ככה מהשמיים? לא. כשאדם ילמד תורה, התורה מעדנת אותו. כמו שאמר הגאון רבי שלמה מסלנט, אפילו אדם לומד בבקה מהשור שנגח את הפרה, זה יעזור לו שלא יהיה גאה. מה העניין שמיטה אצל הר סיני? כשאני לומד עכשיו שוב שנגח את הפרה ונמצא עוד ברה בצידה, זה יעזור לי במידות שלי? כן. זה פועל באופן של סגולה. לא מובן, איך זה? ככה זה. זה כוח של תורה, מקדש מעורמם את האדם. חוץ מזה, אם יהיה לו קביעות בספרי מוסר, ספרי מוסר. ולא חסר ספרי מוסר, זה בגדר רפואה, לא בגדר סגולה, בגדר רפואה. שזה מרפא את הנפש. תמיד שואלים אותי, כבוד הרב, אתה צודק, צריך ללמוד מוסר. איזה ספר אני אלמד? שאלה הזו לא שאלה פשוטה. מדוע? כיוון שזה תלוי במבנה וכוחות הנפש של האדם. יש בני אדם שהם צריכים מוסר מתוק, בלי הפחדות, בלי איומים, בלי גזומים, כמו חובת הלבבות למשל. מישהו אמר לי, אני לא בדקתי, שבספר הזה חובת הלבבות כמעט לא מדבר על גיהנום ועונשים וכו'. אדרבה, כל פסקה הוא פותח, שמע אחי, שמע אחי. גן עדן, להיות אח של חובת הלבבות בחינם, משתלב, אתה מבין? יש אחד, תביא לו ספר כזה, תסתכל, עזוב, שים בארון, זה לא בשבילי. הוא צריך הפחדות, מה מחכה לו שם, בישול החרפייה, מיקרוגל וכו', לא נדבר על זה עכשיו. אתה מבין? ככה! אתה, אביתי, פשעתי. לא ידעתי. טוב, אז זה קשה באמת כל אחד לפי מה שהוא. אם תיתן לאחד מה שלא מתאים, לא יכול להישבר. אז מה כן? ראיתי מכתב יפה מרבנו הסטייפלר זצ"ל. אומר, דע, ויש שני ספרים שמתאימים לכולם. אנשים, נשים וטף. איזה? אחד, אורחות צדיקים של רבותינו הראשונים. לא יודעים בדיוק מי זה, אבל יש לי ראיות שהיה תלמיד הראש. ויש ספר שני, פלא יועץ. זה ספר ששווה לכולם. אדם שיהיה לו קביעות בספרים האלה, כל יום, 5 דקות, 10 דקות, יראה ברכה. ברכה נפלאה בעולמו. יראה שינוי בכל. יהיה לו שינוי בבן אדם לחברו, וזה העיקר, וזה העיקר. שידע באמת איך להתייחס השני, לכבד אותו, לאהוב אותו, לדאוג לו. זה כולל אשתו, בניו, כולל שכנים, כולל חברים. בן אדם לחברו, אצלנו הרבה פעמים זה מוזנח השטח הזה. הוא רק יודע משנה אחת. איזה משנה? חייב אדם לומר, בשבילי נברא העולם. אתה אוהב בדבר משנה, זה מה שיודע. אבל ברגע שילמד, יראה שיש עוד נפשות. להגיד מילה טובה, לפעמים מילה טובה אתה לא יודע כמה היא בונה בן אדם, כמו שדיברנו מקודם. איזה מילה של עידוד, מילה של חיזוק. ועוד, יהיה לו דקדוק ההלכה, יעשה את המצוות כדת וכדין. לא, אצלנו הכל בערך, בערך. כשהייתי ילד קטן, אז היה לנו אחד מהמלמדים שלנו, היה אומר, תדע לך, בערך אין לו ערך. בערך אין לו ערך. מה פירוש? אומר, מצוות, תורה, צריכים לקיים בדקדוק, לא בערך. עשיתי בערך. אמר, משל, סיפר לנו משל. מה משל? באיזה מדינה רצו לבנות אונייה שנקראת האונייה של המדינה, של אוניית הצי של המדינה, וזה מתפארים, כמו שפעם רצו פה לעשות אונייה שלום, הרבה מלחמות יצא מזה, וכו' וכו', ידוע. אז רצו לבנות, הלכו חיפשו מהנדס מומחה, אמרו לו, בוא, תבנה לנו אונייה גדולה. אמר להם, כן. ובאמת כך היה. בנו את האונייה על חוף הים, באונייה ענקית, ואחר כך משיקים אותה, מורידים אותה למים, והנה, רק שמו אותה במים, טבע האונייה, תוך כדי דיבור. אוי, איך קורה דבר כזה? כמה השקיעו וכמה עמלו וכמה טרחו וכמה יגעו? בסוף, ברגע הראשון ששמו אותה במים, טבעה, שאלו את המהנדס, מה זה? איך עשית? איך החשבונות היו? אמר להם, בערך. בערך, הנה התוצאה. אם זה בערך, אז זה התוצאה. מובן, גם בתורה ומצוות, שיהיה הכל כמו שצריך. מאיפה זה יבוא? ללמד תורה, וילמד מוסר, וידע, ולא יעשה בערך. אתה מבין? אמרתי פעם, תשאל אחד, איך עושים מצווה? אגיד לך, אני לא מבין את השאלה. מה זה איך עושים? עושים! מה זה איך עושים? אתה לא יודע איך עושים? תלית, אתה לא יודע לתעטף בתלית? לוקחים את התלית, מתעטפים, זורקים אחורה. אם זה פגע במישהו, זה ידור מצווה. ואם זה יפה את המשקפיים, זה מהדרין מהדרין, אתה מבין? מה אתה שואל שלו? תפילין, אתה לא יודע להניח תפילין? הנה, הנה, תראה אותי איך אני מעלה את השרוול, מעלה אותו עד פה ומניח פה, מה שראיתי בחורף. לא מניח למעלה, מניח למטה. למה? זה בסדר, מה לי למעלה, מה לי למטה. לא נכון. הכל צריך להיות לפי גדרי הלכה. ואם לא ילמד, לא יבוא לשיעורים, לא ילמד את זה, אז הוא לא יודע. לא יודע. כמו שאמרו בעלי המוסר, יש אחד שהוא לא זוכר את הנענועים. אומר, לא נורא. יבוא חג הסוכות, אני אלך בית הכנסת. מה שעשה החבר שלי, אני אעשה אחריו. אני אסתכל עליו, מה שהוא יעשה, אני אעשה אחריו. בא, מסתכל על החבר שלו, והחבר שלו מסתכל עליו, אמרו לו, בכבוד, אתה מבין? זה מסתכל על זה, מסתכל על זה. מה הרווחנו? תלמד, תדע, איזה צד מתחילים, דרום וכו'. אבל אם לא, מה? אין מה לעשות. אדם יבוא לשיעור תורה, ירוויח. כל שיעור תורה כולו קניין. כולו קניין לזה העולם ולעולם הבא. שכרו על העולם הבא, עין לא ראתה אלוקים זולתך, ולכולם יש חלק ונחלה בתורה. ולא יגיד, אני לא מבין, אני כן מבין. תבוא, יש מלא שיעורי תורה, יש מוסר, יש הלכה, יש אגדה, יש הרבה שיעורים, תמצא לך את השיעור המתאים, לדעת הדברים הללו. זה בנפשנו, וזה מה שיקח איתו האדם. מה ייקח איתו? שום דבר. הרי הביאו את המדרש שכולם מכירים, הביאו את זה מפרקת הרב אליעזר. מעשה באדם אחד שהיה לו כמה אוהבים, מעשה מפורסם. ביום אחד המלך קרא לו, אמר אני צריך אותך, וואי, מה המלך רוצה ממני? הלך לחברים שלו, אמר לו החבר, חביבי, אני לא זז מפה בכלל. לא בא איתך ולא כלום. אבל אנחנו חברים, כל הזמן חשבתי עליך ואהבתי אותך, אמר אני לא יוצא מהבית. הלך לחבר השני, אמר לו אני אבוא איתך, אני אלווה אותך, עד הארמון. בארמון של המלך אתה תיכנס לבד. מה אני מרוויח? אני צריך שתעזור לי, תעמוד לימיני, תהיה סנגור. לא, עד פתח הארמון. הלך לחבר השלישי, אמר לו, תשמע, כך וכך הסיפור, המלך קורא לי, ואני לא יודע מה רוצה ממני. אני צריך מישהו שיעמוד לי, אמר, אני בא איתך. אני אבוא, ואני אכנס, ואני אעמוד יד המלך, ואני אהיה הסנגור שלך. והנמשל ידוע, יש לאדם שלושה אוהבים, הכסף שלו, כמה אוהב אותו, אהבת נפש. והנה, כשנפטר לבית עולמו, הכסף מלווה אותו, נשאר בבית, נשאר בארגז, נשאר בכספת. לא מלווה אותו. בוא הנה, אני אוהב אותך, אהבתי אותך, את כל החיים השקעתי בשבילך. תבוא איתי, לך, 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 אין שום דבר. משאיר אותו בבית והולך. טוב, אומר למשפחה, אשתו, ילדים, משפחה, תבואו. הוא אומר, כן, כן, עד הקבר. ראית פעם מישהו שנכנס יחד עם המת לתוך הקבר? אין דבר כזה. הוא תלך, לך, לך לשלום, פרדה חבילה, תשאר שם, חזק וברוך. מי כן מלווה אותו? תורה ומצוות, היא הסנגור שלו, היא תשיחך. זה הקניין האמיתי, ישר יישא הרוח, ישר יישא הרוח. מה אתה אומר? אני אסוף כסף, אני אסוף. אומר רבנו השלה, וכבר ראינו אנשים שכל ימיהם אספו כסף וזהב ועוד ועוד ועוד, לכבוד בעל אשתו. הוא מת, ואשתו מתחתנת עם מישהו אחר, ונמצא כל הכסף הזה הכין לבעל אשתו. כך אומר השלה הקדוש, שמות וכתובות אחרי השיעור, עכשיו מזמן. אתה מבין? אז אדם שידע, ידע, הנה עוד שנה ועוד שנה עובר הזמן, שידע לנצל את הזמן. כל אנחנו מבקשים, תן לנו חוכמה, תן לנו בינה, תן לנו דע, תן לנו חיים, חיים טובים, חיים טובים. בשביל מה? בשביל להיות עבד השם, באשרה באשרי חלקו. בורא עולם באהבתו אותנו, בחר בנו מכל העמים, ונתן לנו את תורתו. רק לנו יש את השייכות לתורה. גוי שעוסק בתורה, אמרה הגמרא, חייב מיתה. גם בלי זה הוא חייב, אבל עוד סיבה. אתה מבין? תורה שייך אלינו, עכשיו שבוע, עכשיו פסח, והנה מתקרב שבועות. כל יציאת מצרים הייתה בשביל מתן תורה. כמו שאמר לו הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, אמר לו, תחת ההר הזה יעבדו אותי, פה בהר הזה יקבלו את התורה, עוד כמה חודשים שיצאו ממצרים, שזה הייתה יציאת מצרים, זה פסח, שהפה יהיה סח בנפלאות הבורא בתורתו הקדושה. אמרו, לסיום אני אומר, אמרו המפרשים, וכך הביאו בשם הזוהר, מאמר עמוק, סתום, אני לא מבין אותו, אבל כך הביאו. כל זמן שהיו ישראל בשעבוד במצרים, היה בחינת הדיבור בגלות. מה פירוש? משה רבנו, שקדוש ברוך הוא אומר לו, לך לפרעה, מה אומר לו? לא איש דברים אנוכי. ערל פה, ערל שפתיים. בחינת הדיבור הייתה בגלות. עד שהתפגר פרעה. מה? אז ישיר משה ובני ישראל. למה? כי יש שני פיות. יש פה, סח, סח בגימטריה, חיים, 68, שמהפה שלו תוצאות חיים. ויש פרעו אותיות פה רע. פה סח, שממנו חיים, יש פה רע, שכל הרוע יוצא ממנו, מכחיש את הבורא. מי השם? לא שמעתי, בשעה שבא אליו משה רבנו ואמר שלח את עמי, תחיל לעשות לצנות. אמרו רבותינו במדרש, אמר לו פרעו למשה, רגע, יש לי אני ספר, ששם כתוב השמות של כל האלוהים בעולם. בוא נראה מי שמות של אלוהי העברים. אתם דפדף בספר. דפדף, דפדף. לא מוצא. רגע, אולי בהשמטות בסוף הספר יש. לא, גם שם לא. ואני בטוח שלא ידע לקרוא. אני בטוח, אתה מבין. על כל פנים, קיבל מכות נאמנות. ריבון העולמים. מי כמוך באלים השם. אז כבר נהיה הדיבור, יצא מהגלות, ויצא אז ישיר משה ובני ישראל. זה שביעי של פסח. הלילה הגדול הזה, שבו היה ניסים ונפלאות לאין מספר, ונקבע בו המעלה של הימים האלה, ימים גדולים וחשובים. לכן באמת, שאדם משתדל שהפה יהיה נקי, משקרים, מלשון הרע. מה זה לשון הרע? דיבור רע על חברו. שלא יהיה חבר שלום פה רע, אלא יהיה פסח, ולמוד את ההלכות. אם לא ילמד את ההלכות, לא ידע. חפץ חיים אומר, שיכול להיות אדם, יגיד אותו משפט, על אחד זה שבח, ועל אחד זה לשון הרע גדול. איך יכול להיות? אדם יגיד, פלוני, כל יום לא הולך לישון עד שלמד שעתיים תורה. שומע? כל יום הוא לומד שעתיים תורה. אם הוא בעל מלאכה, שכל יום כולו עובד, וכל יום יש לו קביעות שעתיים, זה משפט גדול. ואם הוא יגיד על איזה רב גדול בישראל, הוא לומד שעתיים ביום. אתה מבין? כל היום כולו יושב בתל, רק שעתיים לומד. אותו מילים יצא על זה שבח, ועל זה גנאי. אתה רואה כמה צריך ללמוד את ההלכות, לדקדק בהם את זה. ואם לא, אוי ואבוי, אדם יכול בקלות להיקשל, ואחר כך שואל, למה יש לי בעיות? למה יש לי צרות? למה? הכל בחטאי הלשון. אלו דברים שאדם אוכל מפירותיהם בעולם הזה, והקרן קיימת לו לעולם הבא. ואלו הם עבודה זרה, וגילוי עריות, ושפיכות דמים, ולשון הרע כנגד כולם. ככה כתוב בתוספתא של מסכת פאה. אנחנו בבוקר אומרים את המשנה של מסכת פאה. בתוספתא כתוב זה, חבל שגם את זה לא שמו בתפילה. שידע גם כן האדם. יש לשון הרע שהכול כנגד כולם, והוא אוכל את הפירות שלו, ועוד הקרן מחכה לו, השם ישמוע. לכן חייבה ללמוד את ההלכות הללו. היום, הנה הבאתי איתי ספר, אני מתפעל מאוד מהספר הזה. יש פה בירושלים אגודה חשובה. נקרא אגודת נוצרי לשון, אני מכיר אותם קצת, והם עושים הרבה הרבה בעבור להפיץ עניינים של שמירת הפה, בספרים, חוברות, והנה תשמע מה כתוב פה בהקדמה. יש חוברות, קונטרסים, קיצור הלכה למעשה, שאדם ידע את כל ההלכות של לשון הרע או הדברים, ויש גם ספרים לילדים, לחנך את הילדים בדבר הזה. מה? קיצור הלכות שמירת הלשון בצורה קלה ומושכת, מלווה בציורי צבע מרהיבים. שאדם, ילד רואה את זה, רואה איך לשון הרע כשמדבר איזה ענן שחור מפחיד יוצא מהפה שלו, פועל. חכה, עוד אחד, עוד ספר, מה? ספר סיפורים, תקשיבו מה כתוב פה בהקדמה, שני ספרי מתח, עוצרי נשימה, שזורים בהלכות שמירת הלשון ומידות טובות, גם זה יש, אתה שומע? ספרי מתח, אדם, מי יודע מה קורה, אתה מבין? מלווים גם בציורי צבע, לכן צריך האדם שיקנה את זה, יקנה מתנה לחג, יביא לבן, וגם לא מותר לקרוא בספר. גם לא מותר לקרוא בספר. יראה את התמונות, יראה זה. אם, אומר הגאון רב שרון זצ"ל, מאוחר, אם אדם 70 שנה ילמוד עניינים של לשון הרע, לא לדבר לשון הרע את ההלכות, ולא הועיל לו, רק פעם אחת, 70 שנה השקעתי, ובסוף זה עזר לי שפעם אחת זה מנע אותי מלדבר. אומר הרב, יצא ברווח גדול, הרוויח, כי אנחנו לא יודעים מה משלמים על דיבור אחד לשון הרע. כמו שאמר הגר"א באיגרת שלו. לכל רגע ורגע שחוסם אדם את פיו, זוכה לאור הגנוז, שאין כל מלאך ובריאה יכולים לשער. שומע מה זה? אדם שיכול לדבר ושותק, מונע את עצמו לדבר. יש לו מין שכר נורא, שאל מלאכים, שאל את מלאך רפאל, מלאך גבריאל, מלאך מיכאל. מה השכר? לא יודעים. לא יודעים, לא יודעים, שאין כל מלאך ובריאה יכולים להישאר, אז שאדם ידע, זה עסק כדאי. אז הנה, יש לנו פה ספרים כאלה, ספרי קיצורים, שאדם יכול ללמוד את ההלכות, ידע את הכללים, ידע, אני לא, לא זה לא לשון הרע, וכי מה אמרתי עליו? אמרתי עליו שהוא גנב, נכון? שיקרתי, זוכר ברוך, זה לשון הרע. ויש אומר, לא רק, הוא גנב בן גנב, גם את אבא שלו אני זוכר, אתה מבין? זוכר ברוך. אם לא ילמד, לא ידע. ילמד, זה שדיברנו, הימים האלה ימי שורש, ימים של לתחילת שנה, כמו שהביא רב חיים פלאג'י, אז צריך באמת להשגיח ולהיזהר בדברים האלה, יהיה רצון שנזכר כולנו לגאולה שלמה, בשורות טובות, ישועות ונחמות, מי שעשה ניסים לעבוד בימים ההם, יעשה גם לבנים בזמן הזה, זכו שנים רבות, לימות הטובות, וכן יהיה רצון ונאמר אמן. בי חנניה בן הקשה אומר,